ויצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, והיא לו מקנה צאן ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. בכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים, וימלאו עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. וישב יצחק, ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, לאמור לנו המים, ויקרא מיצחק, שם הבאר עסק, כי יתעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סיתנה. שוב יצחק קורא לה בשם. ויעתק משם, ויחפור, פה כבר יצחק בעצמו חופר, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. הפרשה הזאת, שעוסקת בחפירת הבארות, על ידי יצחק, ראשית את הבארות של אבא אברהם, ואחר כך בעצמו באר נוספת וקורא לה בשם רחובות, מביאה את הרמב"ן לקבוע בתחילת הקטע השני, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק. והוא ואביו עשו אותם בשווה. הרמב"ן אומר, אני לא מבין מדוע התורה מעריכה בחפירת הבארות על ידי יצחק. אין לזה שום כבוד ותועלת. חופרי בארות הם אנשים מאוד מאוד פשוטים. בדרך כלל עבדים. אז מה התורה כל כך מעריכה? לא יודע, אומר הרמב"ן. אבל על דרך הסוד, אולי יש כאן משהו, אבל יש דבר עניין נסתר בתוכו. כי בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים, אשר יעשו בניו של יצחק. ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים את השם. וקרא הראשון עסק. מיצחק קרא לזה עסק, למה? ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שיחרבו. והשני קרא שמה סיתנה, שם קשה מן הראשון. והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו סיתנה על יושבי יהודה וירושלים. וכל ימיו היו לנו לסתנה, עד שיחריבו וגלו ממנו גלות רע. והשלישי קרא יצחק רחובות, הוא הבית העתיד, שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא. והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר דיבר. אז הרמב"ן מסביר לנו על דרך הסוד רק, מדוע יצחק קורא לבארות בשם. אבל זה בעצם לא הייתה הבעיה שלנו. למה שיצחק לא יקרא לבארות בשם? אחרי שכל העבדים יחפרו ויגלו את הבאר, יבוא אברהם וייתן לשם. ההפך, זה דווקא כבוד. זה דווקא דבר חשוב. אז הרמב"ן אומר שקביעת השמות, בעצם יצחק בא לרמוז לנו על העתיד, על החורבנות של בתי המקדש ועל בניין הבית השלישי. אבל הרמב"ן לא מסביר מדוע יצחק הוא החופר. יצחק חופר את הבארות של אבא וחופר באר חדשה. את זה הרמב"ן לא מסביר. כי זה באמת נשאר לו קשה. מה התועלת וכבוד יש בדבר הזה? אז לכן, שאלתנו הראשונה, אם מותר לנסות ולברר, היא מהי הסיבה שהתורה מעריכה בסיפור חפירת הבארות על ידי יצחק, שכאשר הדברים נראים על פניהם, אין בזה שום תועלת באינפורמציה הזו. אז מה בעצם התורה מבקשת ללמד אותנו על דרך הפשט, בהתעסקות של סבא יצחק בבארות שהוא חופר וחופר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך הפרשה, בקטע השלישי, ראי כי זקן יצחק, ותיקן העיניו נראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנני זקנתי, לא ידעתי יום אותי, ואתה, סנה כליך, תליך וקשתך, בצי השדה וצוד הליצאי, ועשה לי, אם אפשר לסמן, מטעמים, כאשר אהבתי, ואביה לי, ואוכלה, ואהבו, תברכך נפשי, בטרם אמות. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד לאביו, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמרו, אביה לי ציד, עוד קו, ועשה לי מטעמים, ואוכלה ואברכך לפני השם לפני אמותי. ואתה, בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן, קח לי משם שני גדי עזים טובים, ועשה אותם, קו נוסף, מטעמים לאביך. כאשר אהב, ואני מדלג, פסוק י' ד', וילך, ויקח, ויבא לאמו, ותעש אמו מטעמים, כאשר אהב אביו. פסוק י' ז', ותיתן את המטעמים, ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. ושאלתנו השנייה היא, מדוע המטעמים תופסים מקום כל כך גדול בברכות שיצחק רוצה לברך את בניו? כי מעניין, גם כשעשיו חוזר מן השדה לרגע אחד בקטע הרביעי, פסוק למד א', ויעס גם הוא מטעמים ויבא לאביו. מדוע המטעמים תופסים מקום חשוב? בכל זאת, יצחק לא רואה. ואנחנו יודעים שמי שלא רואה, מאבד את חוש הטעם. כשאדם רואה אוכל, אז הטעם הוא טעם אחר ממה שאדם לא רואה את האוכל. והוא רק מקרב אותו לפיו. זה דבר לגמרי אחר. אז יצחק כבר לא רואה, והוא כבר זקן, והוא כבר לא יודע את יום מותו. והוא לא יודע מה יהיה עוד. זה מה שחסר לו המטעמים. אז מדוע התורה חוזרת פעם אחר פעם על אותם מטעמים שכל כך חשובים בברכה שיצחק רוצה לברך את בניו? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בתחילת הקטע הרביעי, אחרי שיעקב עובר כבר את כל תהליך המיון ואת כל הבדיקות, והמסקנה היא, זה הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, אז הוא עובר פה את הבדיקה האחרונה בקטע הרביעי, ויגש, וישק לו, וירח את רע המגדר, ויברכהו. ויומר, מה אומר יצחק? ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ראה ריח בני. מה זאת אומרת ראה ריח בני? אם משהו מריח ריח שדה, זה לא יצחק, זה לא יעקב, זה הבגדים שהוא לובש. מלאים זיעה, מלאים דם, הוא חוזר מהשדה. אז באמת, החזקוני בקטע החמישי מבקש לשנות את הפסוק. ויארח את ריח בגדיו, שהיה רגיל להריח. ויאמר ריח בני, מי שהריח ריח בגדים, אמר, אין כאן ספק. זאת אומרת, שמי שמקבל את הברכה, זה הבן הראוי. אבל, מוסיף החזקוני, וצריך לסרס המקרא. ראה בני, ריח אלו הבגדים כריח השדה. ראה בני, ריח אלו הבגדים כריח השדה. ושאלתנו השלישית היא, אם בכל זאת אנחנו מבקשים להשאיר את הפסוק כפשוטו ולא להוסיף ולשנות מילים, מהו בעצם ההסבר על דרך הפשט, ראה ריח בני כריח השדה? הרי הריח נמצא בבגדים של יעקב המחופש לעשיו, ולא ביעקב עצמו. אז מה זה ראה ריח בני? ובכלל, הרי יעקב לובש את הבגדים האלה רק רבע שעה קודם. ככה בודק את זה ליד הראי, אם זה בדיוק מתאים, ויושב טוב, אם העוזרת לו להתאים את הכל כמו שצריך. אז הוא מריח בסדר, אין לו בעיה, הוא באמת לא חוזר מהשדה. אחרי ציד של יום שלם. אז מה הכוונה בפשוטו של מקרא, ראה ריח בני כריח השדה? איזה ריח מוצא יצחק בבנו? הרי הריח בא מהבגדים. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא הגדולה לעסוק. באמת נראה תוך כדי הדברים איך, כמו שאומר לנו הרמב"ן, וכבר הזכרנו שכל ספר בראשית זה מעשה אבות, סימן בבנים איך זה יורד עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה היא, מדוע התורה עוסקת בהרחבה בתיאור חפירת הבארות על ידי יצחק? מה זה מוסיף לכבודו ולחייו של יצחק? שאלה נוספת, המתמים חוזרים על עצמם פעם אחר פעם בברכות שיצחק מבקש לברך את בניו. מדוע יש חשיבות כל כך גדולה למתמים? זה צריך להיות דבר צדדי, במיוחד לאדם שלא רואה, שחוש הטעם נחלש אצלו יותר ויותר. ושאלה שלישית, מה הכוונה גם כאן לפשוטו של מקרא, ראה ריח בני כריח השדה? הרי הריח הוא בבגדים ולא בבן המחופש. כדי לברר את העניין, נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאי. ריח וטעם הם שני דברים שונים במהותם. טעם זה quality, איכות. לוקחים חתיכת עוף, מבשלים אותו במים, זה מה שנקרא עוף מחובס. או לוקחים בשר, או לוקחים בשר וגם מבשלים אותו, אין בו טעם, חסר טעם. ברגע שמוסיפים את התבלינים, התבלינים נותנים לבשר איכות יותר גדולה. ריח זה דבר לגמרי אחר. ריח זה דבר פנימי. הגמרא אומרת בקטע החמישי, אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, מניין שמברכים על הריח? כי בעצם למה נברך על ריח? זה לא דבר פיזי, זה לא דבר שאני חש, שאני יכול לגעת, שאני יכול להכניס לפה, אז למה שנברך? אז מניין? עונה הגמרא שנאמר, כל הנשמה תהלל יה. וההסבר הוא, כי איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, הווה אומר, זה הריח. ריח זה דבר פנימי. לכן היה מקום להגיד שלא תהיה ברכה. טעם זה דבר חיצוני. אפשר לראות, אפשר לחוש שזה טעים יותר. לבשר הזה, לדבר הזה יש איכות גדולה יותר. כדי להבין את זה קצת יותר, לעומק. שהנחש בא להפיל את אדם ואשתו, הוא פוגע בחושים שלהם. במה הוא פוגע? בקטע השביעי, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. הוא אומר אל האישה, כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה, ותאמר, זאת אומרת הוא פגע בדיבור של האישה. מה זאת אומרת הוא פגע בדיבור? בדיבור לא פוגעים, הוא פגע בחוש השמיעה של האישה. היא שמעה בצורה לא נכונה את מה שהנחש ביקש שהיא תשמע, והיא מתחילה ללכת אחרי השמיעה הזו. אז החוש, סנסס, שנפגע, היה השמיעה. אחר כך, פסוק וב, ותרא האישה, ותרא, מה נפגע? חוש הראייה. כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח, עוד קו, מפריו. אז מה נפגע? חוש המישוש. ותאכל, עוד קו, כאן נפגע חוש הטעם. אז הנחש מצליח לפגוע בשמיעה, בראייה, במישוש ובטעם. במה הוא לא מצליח לפגוע? בריח. אם הוא היה חס וחלילה פוגע בריח, זה היה הסוף. ריח זוהי נקודת פנים. היא לא נפגעה. ומעניין מאוד, הנחש לא הצליח. אבל הנה עומד דורות לאחר מכן, בן בנו של אותו נחש, ואומר אני אגמור את מה שהנחש התחיל. וזה אמן הרשע. גמרא אומרת בחולין בקטע השמיני, באמצע השורה הראשונה, אמן מן התורה מנעים, שנאמר, אמין העץ. זאת אומרת, הוא מבקש לפגוע בנקודת הפנים של עם ישראל. הוא מבקש שיתבוללו, הוא מזמין אותם לסעודת החשברוש. אוכלים, שותים, משתכרים, מתקלקלים, מתבוללים. כך נפגע נקודת הפנים. אבל הוא לא הצליח, כי מי עומד מולו? אסתר זו הדס, ומורדכי שזה מורדרור, הם בעלי חוש הריח, הם בעלי הכוח הפנימי, יש להם נקודת פנים חזקה, הם יודעים לא לתת לאמן לשבור את הפנימיות שלנו, והם הופכים את כל הקערה על פיה. אז הנה למדנו שהריח למעשה בא לבטא את נקודת הפנים שיש באדם, והטעם בא לבטא, לפריזנט, את הביטוי החיצוני שזה מתגלה. דוגמה נוספת, כאשר יוסף יורד למצרים, בקטע השיעי, והיא כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כותנת הפסים אשר עליו, זורקים אותו לבור, יושבים לאכול לחם, פסוק כף, היי, והנה, אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות, וצרי ולות. שמים, אומר רש"י בקטע העשירי, בשורה השנייה, למה פרסם הכתוב את מסעם? מה זה משנה מה הם יורדים למצרים? להודיע מתן שכרן של צדיקים. שאין דרכן של ערביים לשאת אל הנפט ויתרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בסמים שלא יוזק מריח רע. זאת אומרת, אומר יוסף, ריבונו של עולם, אתה הרי מדבר איתי, דברת איתי שם בבור עם הנחשים, זוכרים? עכשיו אתה מדבר איתי דרך הפסמים. אני מבין בדיוק מה שאתה אומר לי. אתה אומר לי דבר אחד, רבי יוסף, שמור על עצמך. אל תאבד את נקודת הפנים שלך. אתה הולך להיות לבד. לא היה לבד בעולם יהודי כמוך. שמור על הפנימיות. אל תיתן לאף אחד לשנות אותה. הבשמים האלה, שהוא מריח בירידה למצרים, שמי נהנה מהבשמים, הנשמה ולא הגוף, באים ללמד אותו, שמור על הנשמה. אל תאבד אותה. בכל מחיר, תברח גם שצריך. וכך עושה יוסף. אם כך, בא יעקב לקבל את הברכות. הוא המחופש. יצחק מבקש לברך את מי? את עשיו. והוא שולח אותו ואומר לו, ועשה לי מטעמים. מה שמבקש יצחק, דבר פשוט מאוד, שעשיו יבוא מן השדה, יכין לו בשר טוב, ואז הוא יאמר לו, את זה אתה מבין, שכדי ליהנות מחתיכת בשר, צריך לטבל אותה, צריך לתת לה טעם. למה לא תיתן טעם לעצמך? טעם לחיים שלך. למה לא תחבר את נקודת הפנים שלך עם העבודה בשדה שלך? זה מבקש ללמד יצחק את עשיו. ולפני שנסביר את זה יותר, נלך צעד קדימה. מה שאמרנו עד עכשיו, שהריח זה דבר פנימי, והטעם זה ביטוי חיצוני, בדיוק אותו דבר, באר ושדה. השדה זה דבר חיצוני שנראה מעל פני השטח. הבאר היא עמוק בתוך השדה. מי שלא יודע מה זה שדה, הוא יכול לעבור בשדה ליד באר, והוא לא יראה מה זה באר. זה לא קל לזהות את הבאר. לא קל לגלות באר. יצחק הוא המומחה הגדול. הוא המלמד הגדול. גם כשיהיה שדה, והיא נראית חסרת סיכוי, בלי שום טעם, שדה יבשה, אומר יצחק, חכו בסבלנות, אני אגלה לכם, יש פה באר מים חיים, וזה ישנה את כל הטעם של השדה. השדה תיראה לגמרי לגמרי אחר. ולכן, בפעם הראשונה, כשאנחנו נפגשים עם יצחק, אחרי העקדה, איך אנחנו פוגשים אותו בקטע ה-11, ויצחק בא כדי לעשות קו, מבוא באר לחי רואי. והוא יושב בארץ הנגב. מי שבא מבוא באר לחי רואי יכול גם לשבת בנגב. כי אצלו הנגב והצפון זה אותו דבר. את שניהם אפשר לשנות. בשניהם אפשר לזרוע ולגלות מהשערים. זה יצחק. ובאותו זמן שהוא בא מבוא באר לחי רואי, מהצד השני מופיע מי? רבקה. מאיפה היא באה? בקטע ה-12, והיא, הוא תרם קילה לדבר, והנה היא רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וקדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה, כדי לעשות קו, ותרד העינה, ותמלא קדה, ותעל. אומר רשי, בקטע ה-13, וירא הצעבד לקראתה, למה? לפי שראה שעלו המים לקראתה. אליעזר מגלה מיד, היא יודעת לחבר באר לשדה. המים עולים לקראתה. היא מבינה את הסוד של הבאר, איך מחברים אותו לשדה. איך כתוב? מה לשון הפסוק? היא מגיעה לאיפה? ותרד העינה. איך אומר אליעזר? ואהבו היום אל העין. כי לה יש את העין לראות בשדה את הפנימיות של השדה, את הבאר. אז מה שטעם וריח עושים באדם, הבאר והשדה עושים בבריאה. אותו דבר בדיוק. ויצחק הוא זה שיודע את הסוד הגדול של השדה, ולכן הוא זה שחופר בארות. הוא לא חופר בארות כדי להראות לנו כמה הוא חזק ויכול לעבוד עבודה פיזית. הוא בעצם בא ללמד אותנו שכל עבודת החיים היא לגלות בכל מצב את הבאר מים חיים. לא בור, בבור המים עומדים, בבאר המים זורמים, אבל הם מחוסים. תמיד יש באר, וצריך לגלות את הבאר, ואז פתאום הכל זה חיים, הכל זה לגמרי אחר. ולכן את זה הוא מבקש ללמד את יצחק, את עשיו. כי עשיו נמצא בשדה, הוא יודע מה זה שדה. ויצחק מאמין שלעשיו כזה אפשר גם להסביר שבכל שדה יש באר, ובכל אדם יש ריח. ואם תדע לחבר את הריח לטעם, כמו שאתה מחבר את הבארות שאתה מוצא לשדה, תהיה אדם אחר לגמרי. זה מבקש יצחק. אבל אמא בבית יודעת טוב טוב, חבל על הזמן. אצל עשיו זה לא יעבוד. יש לה כבר הבטחה אלוקית. זה לא יעבוד. ומי שבאמת מלא בפנימיות, בריח, זה אח שלו, זה יעקב. ולכן היא שולחת אותו, והיא אומרת לו, אתה תוכל לעשות מטעמים לאבא. אבא יוכל ללמד אותך דרך המטעמים, כמה לך יש ריח וטעם. ולכן כשמגיע יעקב לקבל את הברכה, זה טילי פלאים, כשהוא מגיע לקבל את הברכה, מה אומר לו אבא? ויגש, וישק לו, ראינו בקטע הרביעי, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר ריח בני כריח השדה. אבא יודע בדיוק להבדיל בין הריח של הבגדים ובין הריח הפנימי, הריח הטוב. אני, ברור לי דבר אחד, אני לא יודע מי זה, כי אני מבולבל קצת, כי הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, אבל דבר אחד ברור לי, יש פה ריח, מחר יהיה פה גם טעם. ראה ריח בני כריח השדה. איזה ריח יש בשדה? מתי לשדה יש ריח? הריח של השדה זה מה? זה הבאר מים חיים. זה הבן שיקבל את זה. ולכן זה הרי פלאי פלאי פלאים. מיד אחרי קבלת הברכות, יעקב חייב לברוח. עשיו רודף אחריו. ומה עושה יעקב? איפה הפגישה הראשונה שלנו עם יעקב אחרי הברכות? בקטע ה-15, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם כדי לעשות קו, ויער והנה באר בשדה. הוא רק מגיע, הוא כבר מגלה את הבאר בשדה. הוא מיד רואה שהוא קיבל את הכוח הזה לגלות את ה את הריח ולתת טעם לכל דבר. הוא מגלה את הבאר בשדה. ומה קורה? הוא גולל את האבן מעל פי הבאר. ומה קורה מיד בקטע ה-16? יעקב גלל את האבן מעל פי הבאר, כיוון שראו המים את יעקב עלו מאליהם, בדיוק כמו אצל אמא. אותו דבר. והוא מבין, הנה הברכות כבר מתחילות לעבוד. אני, תפקידי ועבודתי יהיה להקים בית שיודעים לחבר באר עם שדה. להקים בית שהמים מהבאר יעלו ויתחברו עם השדה. זה הברכה שמקבל יעקב. ובברכה הזאת שמקבל יעקב, למעשה מקופל הסיכוי הגדול של כל כנסת ישראל. והוא ישראל שחטאה, ישראל הוא. ולמה ישראל שחטא, ישראל הוא? כי כמה שהוא יחטא, במה הוא פוגע? באופן חיצוני, בעצמו. הוא לא פוגע במה? בנשמה. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. בה לא פוגעים. הפגיעה היא פיזית. זה החטא בעונשו, בנשמה אין פגיעה. ולכן כשיצחק מריח את בגדיו בקטע ה-17 וירח את ריח בגדיו, יש דורשים לומר הקטורת העתידה לעשות בבית המקדש. הפריח הקדוש ברוך הוא ריחה בבגדיו של יעקב. הוא מריח קטורת. להריח קטורת, פירוש הדבר, מה שחזל אומרים, וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו. גם הרחוקים, גם בהם הוא מגלה ריח. כי הרי מה יש בקטורת? בקטורת, בקטע ה-18, יש גם חלבנה, בוסם שריחו רע, וקוראים לו גלבנה, ומנעה כתוב בין סמני הקטורת. ללמדנו, שלא ייקל בעינינו, לצרף עמנו באגודה תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנים עמנו, כי כל הפשיעה היא רק חיצונית, נקודת הפנים קיימת. יש ריח, מי שיש לו ריח היום והוא מגלה אותו, מחר הוא יראה כמה טעם יש בו. מבקש אליהו ללמד את רשבי ואת רבי אלעזר בנו. רשבי ורבי אלעזר בנו מבלים במערה 12 שנה. אחרי 12 שנה הם יוצאים. רואים אנשים קמים בבוקר והולכים לעבודה. קמים והולכים לעבודה? מה קרה? מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה. נתנו עיניהם ומתו. יצתה בת קול ואמרה להם, רשבי, רב שמעון בר יוחאי, חזור למערה. אחרי שנה הוא יוצא, הוא מבין יותר, אבל הבן עדיין לא מבין. הבן ממשיך לקלקל, ואבא מנסה לתקן. עד שביום שישי אחד, בקטע ה-19, 4 שורות מסוף הקטע, בקו המסומן, בעדי פניה, במלי שבתא. יום שישי אחר הצהריים, חזו ההוא סבא, דאבי נקית תרימני אסה וראית בין השמשות. ראו סבא, ובעלי התוספות מלמדים אותנו, כל סבא בחזל זה אליהו, רץ עם שני זרים של הדסים. אמרו לי, הנה למה לך? בשביל מה זה לך? אמר לו לכבוד שבת, ותסגל לך בחד, למה שני זרים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. מיד, אומר רבי שמעון לבנו, אמר לי לברי חזי, אתה רואה כמה חביבים מצוות על ישראל. יתיב דעתי, התיישבה דעתו. מה מלמד אותו אליהו? הוא רץ ביום שישי עם מה? עם הדסים. מה זה הדס? אתה רואה רבי שמעון, בהדס יש ריח, אבל אין טעם. מה שלך נדמה שזה חסר טעם, תתקרב קצת, תראה לעומק יותר, תגלה כמה ריח יש. ומי שיש לו ריח היום, יהיה לו טעם אחר. רק צריכים ללמד אותו שיש לו ריח. רק צריכים להסביר לו כמה נשמה יש לו. אז מחר הכל משתנה. את זה מלמד אליהו ביום שישי. שם במעבר בין נשמה יתרה לימי המעשה. לפני שהולכים לקבל את הנשמה היתרה, בואו תראו, לכל אחד יש את הנשמה היתרה. גם אם הוא רחוק. תחברו את הריח לטעם. וזה המפתח שמוביל אותנו לגאולה העתידה. הנביא יחזקאל אומר בקטע ה-20, בריח ניחוח ארצה אתכם, והוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. מה יהיה המפתח להיגאל בריח ניחוח? איזה ריח ניחוח? אומרים המצודות בקטע ה-21, בעבור הבאת ריח הקטורת הבאה לנחת רוח. אהיה ברוצה לכם. איזה קטורת? אין קטורת היום. הבית חרב. אין קטורת במקדש, אבל יש קטורת במדינה. יש קטורת בארץ, והיא הכתורת שבאה לחבר את הצרי, את כל סממני הכתורת, ביחד עמה, עם החלבנה. מי שיודע לחבר את הכל, לצרף את הכל ביחד, כתורת כזאת מקרבת אותנו לאותה כתורת שבמקדש. ולכן, אומרים לנו חז"ל בקטע ה-22, אין העולם מתקיים, אלא על ריחה. העולם קיים רק מכוח הריח, ועל דע הדס במוצאי שבת. העולם מתקיים רק כי יש אנשים שיודעים לראות אחרים בנקודת הפנים שלהם. ועל הדס של מוצאי שבת. זה הרי פילי פלאים שמברכים על ההדס במוצאי שבת. ויש הנוהגים באמת לברך על הדס דווקא במוצאי שבת. אחרי הבשמים, מה מברכים מאורי האש? כי אחרי שמבינים שיש נקודת פנים בכל אחד, אז אפשר לקחת את האצבעות ולקפל אותם ליד האש. כי למה מקפלים אותם ליד האש? פשוט. כי בשעה שהיד פתוחה, כל אצבע יש לגודל אחר. יש גדול ויש קטן ויש בינוני. לא, נקודת הפנים כולם שווים, אז לכן הכל מתיישר. אז אפשר לראות בצורה הנכונה. מי שמבין שלכל אחד יש ריח, יכול גם להבין שיש נקודה שמחברת את כולם וכולם שווים. לכן, כדי לטעום את הטעם של ימי החול, צריך להתחיל בריח הבשמים של מוצאי שבת. מי שיודע להריח את הבשמים במוצאי שבת, יהיה לו את הטעם הנכון בימי החול. יש עיר ואין בישראל שכל כולה נקראת על שם הריח, יריחו. מה קרה שם באותה יריחו? ביריחו חל החיבור של הטעם והריח. ביריחו בירחו בפעם האחרונה המוציא לחם מן השמיים, על המן שעוד לקחו בכלאם, וביריחו בירחו בפעם הראשונה המוציא לחם מן הארץ. יריחו מתחבר הטעם של המדבר, הריח של המדבר. 40 שנה של חיים רוחניים, שראינו מי אנחנו בדיוק. מה זאת אומרת להיות מקבלי תורה? ואז עוברים את הירדן כדי להעביר את כל אותו ריח, ולהשתמש עמו ולתת טעם לכל העבודה הנעשית בארץ. זאת עיר שבה הריח מתחבר. ולכן אין פלא שהמשנה במסכת תמיד בקטע ה-23 אומרת, מיריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. עובדים במקדש בירושלים וזה מתחבר ליריחו. כי אם מדברים על ריח, זה מתחיל ביריחו. הריח הטוב הזה והלבנון, זה הולך ביחד. הריח הטוב הזה מתחיל ביריחו, וכשיודעים לחבר טעם וריח, מגיעים להר הלבנון. מגיעים למקום המקדש. וזה יהיה בדיוק בגאולה העתידה. כשיגיע הגואל בקטע ה-24, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. הוא ידע כבר להריח, איך אומרים בסנק, צריך להריח אותו. הוא ידע להריח ועריכו ביראת השם. הוא ידע לראות את אותה נקודת פנים, את אותו ריח. לכן, הריח והטעם הולכים יד ביד עם השדה והבאר. מי שיודע לחבר את הבאר לשדה, מגלה מים חיים. מי שלא יודע לחבר את זה, מי שלא מבין שבכל שדה יש באר, איך נאמר שם על הגר, ויפקח השם את עיניה, ותראה באר מים חיים. זה היה קודם, היא פשוט לא ראתה. היא לא הייתה מסוגלת לראות. להן את הכלים לחבר באר לשדה. יצחק יודע את זה. הוא מעביר את זה הלאה. זה עובר ליוסף. הכוח הזה לחבר באר לשדה. ולכן, אומר לנו הנביא, בקטע 25, שימעו דבר השם בית יעקב, בכל משפחות בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם ביאבן? כי רחקו מעליי. מה עשיתי? מה, אני לא בסדר? והלכו אחרי ההבל, והיבעלו. ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם. זה כולם שכחו. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פירייה וטובה. אבל מה עשיתם? ותבואו, ותתאמו את ארצי ונחלתי, שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו, היה השם. ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ליבאו בבעל, ואחרי לא יועילו, הלכו. שומו שמיים על זאת. שערו חרבו מאוד, נאום השם. שתיים רעות, עשה עמי פלאי פלאים, אותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להמה, בורות, בורות משברים. אז אומרים בורות, אבל מה כתוב? בארות. היה להם בארות מים חיים, הפכו אותם לבורות משברים. זה מה שמלמד אותנו הירושלמי, רבי אבא בריידר רב פאפי, בקטע 26, ורבי יהושע דסכנין, בשם רבי לוי. שלושתם דרש הקוויה, מפסוק אחד, וזכור את בוראך. מה זאת אומרת זכור את בוראך? דרך, בורך, הבור ובורך, בורא עולם. דרך, ממקום שאתה באת, שבאת משם. בורך, למקום שאתה הולך. בורך, לפני מי שאתה עתיד, ניתן דין וחשבון. מי שיודע לחבר את בערו לבוראו, לעולם לא יגיע לבור. תמיד הוא חי. איך קראנו על סבתא? פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה. איך נקרא על סבא יעקב? ויחי יעקב. כי מי שיודע לחבר את בערו עם בורו, לעולם לא רואה את בורו. אבל מי שרוצה להחליף את בערו ולהגיע למעל לבורו רחמנא ליצלן, שומו שמיים, אותי עזבו לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. זה מבקש יצחק ללמד את הזוגות האלו, טעם וריח, הולכים ביחד עם באר ושדה. לכן, אנחנו מובטחים בגאולה העתידה. בקטע 27, איך נאמר שם על בית המקדש? ציון שדה תחרש. ציון נהפכת להיות שדה חרוש. באותה שדה שהכל נחרש, בציון, מה יהיה ביום ההוא? והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, מאותה שדה, חציים אל הים הקדמוני, חציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרים חז"ל, פרקי דרב לזר, בקטע 28, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה. הבאר תתחבר לשדה שציון נהפכה, ומכוח זה ייבנה הבית. יצחק קראו שדה, אברהם קראו אר, ויעקב קראו בית. יעקב ידע ללמד אותנו איך מחברים את השדה לבאר. יצחק מגלה לנו שבכל שדה יש באר, ושאת זה יודעים אפשר לבנות את הבית. לכן, לא במקרה, יצחק מוצא את זיווגו על יד הבאר. רבקה מתגלת ליד הבאר, ויעקב מוצא את זיווגו ליד הבאר. ועוד אחד מוצא את זיווגו ליד הבאר, משה. אבל אצל משה, שם נאמר, באיש מצרי צילנו, וגם דלו דלה לנו. הוא דלה את המים מהבאר. הוא ידע טוב טוב שבכל שדה יש באר. הוא ידע שבמדבר שהלכו יש גם באר בכל מקום. ולכן מבחן הכניסה שלו לארץ ישראל היה, ואם הוא היה עובר את המבחן הזה, עם ישראל היה נשאר לנצח נצחים, לדבר אל הבאר ולהראות לעם איך המים עולים לקראתו, בדיוק כמו אצל רבקה ואצל יעקב. אבל במקום לדבר, הייתה ההקעה. זה הייתה החמצה גדולה שהחמצנו. העבודה שלנו בפרשה הזאת, וזה הסיבה שהתורה כל כך מעריכה, לדעת לחבר את הבאר לשדה, לדעת לחבר את הטעם ואת הריח, לדעת לחבר את בארנו לבוראינו. ככל שנדע לחבר את בארנו לבוראינו, כך נתקרב יותר ונזכה יותר לאותה ברכה של וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, ומכוח זה לבעיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.